חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. כל הכבוד והעיקר לממשלת ישראל ולממשל האמריקאי על ההכרזה היום בדבר הפטור מוויזה. ישראל מצטרפת ל-41 מדינות שכבר פטורות מוויזה, וזה משמח. לא נצטרך לעבור יותר מנובמבר את התור המעצבן בשגרירות ואת השאלונים וכאבי הראש. צריך לזכור שהתהליך הזה החל בימי הממשלה הקודמת. בהודעה הרשמית על הפגישה של בנט בבית הלבן נאמר שהנשיא ביידן התחייב לראש הממשלה בנט שזה יקרה במשמרת שלו. בנט נתן את התיק לאיילת, שמינתה כפרויקטורית גיל ברינגר. מי שעזר מאוד הוא השגריר לשעבר טום ניידס, והשר לגנת המולדת בארצות הברית מיורקס, וגם השגריר גלעד ארדן. הליכוד כזכור בלם את החקיקה הנדרשת לצורך זה הממשלה הקודמת, רק הם יודעים למה. עכשיו לא היה מי שיבלום, וטוב שכך. אז רבותיי, זה קורה וזה משמח ומעודד. ואחרי שחילקנו את הקרדיטים, צריך לזכור עוד משהו. מאז שתהליך הזה החל, נכנסו ארצה עשרות אלפי אמריקאים פלסטינים, כן, ערבים, מעזה ויהודה ושומרון. עד עכשיו לא יכלו לעבור דרך ישראל בצאתם ושובם, פתאום הם כן יכולים. נחשו מה? השמיים לא נפלו. אם זה היה הפוך, נתניהו היה בטח צובח את נשמתו ומאיר מתים מקברותיהם. אבל בואו לא נתקטנן, לנתניהו מותר לחלק צוללות למצרים וחמקנים לאמירויות ומזוודות דולרים לחמאס וגם אישורי כניסה לאמריקאים פלסטינים. אז יאללה שיהיה, בפעם הבאה שימכרו לכם משהו על סיבות ביטחוניות, תדעו שתמורת צ'ופרים מתאימים, חרוזים לאינדיאנים או פטור מתור, אפשר לוותר על הכל, העיקר שניסה לאמריקה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. ערבים מתפרעים על הגדר בעזה, גם יורים, משליחים מטעני חבלה, מפריחים בלוני תבערה, עוברים את הגדר ומציטים עמדת שמירה. צהל מגיב בגז מדמיע, קצת רוגר נגד מי שיורה ממש, ובלילה יורים על עמדות חמאס ריקות מאדם. כמה פחים מתעופפים, ובתוך שעה ערבים גומרים ללעוג לנו ולצחוק עלינו ובונים מחדש את עמדות התצפית. חמאס עומד מאחורי רבים מהפיגועים ביהודה ובשומרון, הברחות אמל"ח, התארגנויות מלבנון לפיגועים, אבל אצלנו מכילים, מטרות נדלן ריקות מתוכן. לא חבל על התחמושת? המומחים אומרים שהמצב הכלכלי בעזה רע, ויחיה סינואר רוצה להגדיל את מכסת הפועלים שעובדים אצלנו. הוא גם מבין, נתניהו וגלנט לא רוצים להסתבך. אמריקה, סעודיה, טייסים סרבנים, ולכן מדליק את הגזרה. ההימור שלו מדויק. התגובה של ממשלת ישראל סמרטוטית, ואין ספק שאחרי כמה שיחות עם המצרים, יגדילו את מכסת העזתים העובדים כאן, כדי לקנות עוד קצת שקט עד אחרי החגים, עד אחרי איזה עוד שקר אחר כלשהו. אני מבין שקשה לחסל את ארגוני הפשיעה הערבית אצלנו בבית, שלא פשוט להפסיק את גל הרציחות, שגם אם הטייסים הסרבנים מפחדים להתעסק והמחאה עצרה את הרפורמה, אבל גם עזה קשה לכם מדי. מחכים שבגץ יחליט בשבילכם אם לתקוף בעזה וכמה טון פצצות להוריד שם? מתעקשים להוכיח שגם בעניין הזה אתם לא מצליחים לעשות משהו טוב?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה נשמע?
ברוך הבא, איך היה?
תשמע, בן אדם נוסע לניו יורק לשבוע אחרי איזה 7 שנים, בכל זאת גרתי שם כמה שנים, וחוטף הוריקן על הראש.
כשחזרת או כשהיית שם?
3 ימים אחרונים היה, תראה, הוריקן, זה לא היה כאילו גשם נון-סטופ. לשנייה אחת לא הפסיק.
מה אתה מצפה מאמריקה?
זה גויים.
זה רק אצלנו גן עדן.
לא, האמת, יש משהו...
אצלנו, אם יורד עליך המון גשם, תדע שיורקים עליך, זה לא גשם.
לא, אבל תחשוב, שנייה רציני, הקטע זה שאתה יודע שפה על איזה חצי שנה לא יקרה כלום, לא ירד כלום. אפשר לקבוע דברים, אז נכון, יכולים לראות, לרדת קסאמים מהדרום, וזה לא יודע מה מהצפון, אבל מבחינת מזג אוויר אפשר לסמוך עלינו, לא?
בטח. תשמע, אני לא מאושר מהוויזות האלה.
רציתי לשאול אותך על דעתך, אני מתלבט.
אני לא מאושר, נדמה לי שבאמת עד עכשיו לא קרה שום דבר רע, אבל זה פתח לכניסה ולהישארות כאן של עשרות אלפים ערבים שוודאי ישמחו לעשות את זה, ואחר כך לך תריב עם האמריקאים על כל אחד שאתה מגרש ולא נעים ואתה לא רוצה להסתבך איתם. אבל פעם אחת הייתי צריך לחדש ויזה, ובדיוק כי הדרכון שלי פג תוקפו והייתי צריך להחליף דרכון, וגם הוויזה נגמרה.
אתה לא צריך חדש ויזה, הוויזה נגמרה.
הוצאתי דרכון חדש לגמרי, הלכתי לקונסוליה, לשגרירות בירושלים, הסתכל עליי פקיד ערבי לשם שינוי, זורק לי חזרה את הדרכון ואומר, הדרכון קרוע. זה דרכון חדש לגמרי. הוא מדפדף שם ומראה לי בתפר חתך מיקרוסקופי באיזה דף, ואני אומר לו, אבל זה חדש. הוא אומר, אם אתה לא רוצה שתיפסל, שאני אכתוב כאן שנפסלת, אז תיקח.
אז אתה בעצם בעד. בוא, ערבי זיהה אותך, נו, בוא נגיד את האמת.
יכול מאוד להיות, הייתי אז חבר כנסת, ולא רציתי את כל הפרוטקציות של הכנסת, תכינו לי את זה.
וזה
כל כך משפיל שם, זה פשוט, פשוט היה מעצבן.
מצד שני, הם הוכיחו שהם פרוצדורליים לגמרי, אתה יודע, הם לא אוהבים את נתניהו, אנחנו יודעים את זה. ועדיין, עמדנו בתנאים, אני שואל את עצמי, אני לא יודע אם אני בעד או נגד. בכל זאת יש פה עניין ביטחוני, כמו שאני לא יודע אם אני בעד או נגד העניין הסעודי בנושא הגרעיני. אני מניח שאם הייתי ראש ממשלה הייתי בסוף חותם על זה, אם זה יקרה, כן. אבל זה לא פשוט, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, כתבת על זה פעם ספר, יש לנו פה חדשות, ואחר כך טבח, שישה אנשים, שישה ערבים ישראלים נרצחו היום. חדשות מחזור
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דאד.
עורכים ומפיקים שמואל בן סימון ויואב כהן, החייל השידור שקד וולפין. ואנחנו נתחילים, אלי אשכנזי כתב וואלה בצפון, שלום אלי.
שלום לך.
שלום.
טוב.
אז היה לנו בבוקר חיסול מצולם ומבעית ומקפיא דם בחיפה, ואחר כך חמישה, שלושה גברים ושתי נשים ועוד פצוע בבסמת טבעון. קודם כל, לפני הפרטים, האם יש קשר או הערכה שיש קשר בין זה לזה?
כרגע לא יודעים, אבל לא מן הנמנע, כי בין משפחת אבו קלב ומשפחת קליבת שנמצאים בבסמת טבעון, יש קשר רדוק. שגם הוכח בחודשים האחרונים גם בענייני פלילים, אז יכול להיות שיש קשר, לא מן הנמנע שבאמת שיש קשר. הנרצחים עכשיו הם ממשפחת דלייקה, שהם קשורים למשפחת קליבת, שקשורה למשפחת אבו קלב. כרגע אני נמצא פה בבסמת טבעון, באמת נרצחה פה אישה בסוף שנות ה-40 לחייה, נרצחו שני בנים שלה בשנות ה-20 לחייהם, בעלה, אבא של שני הנרצחים, פצוע קשה ברמב"ן, ושני אחיינים שלו, בני 16 ו-17, נרצחו גם כן. כרגע, זה מה שאנחנו יודעים.
אני מבין שהמחסל או המחסלים נכנסו לבית ופשוט ירו בכל מי שהיה שם.
נכון, נכון, וזה מזכיר לנו אירוע דומה שקרה לא מזמן ביפיע, גם כן מחסלים שהגיעו לחצר, במקרה הוא זה העסק של שליפת רכב, ורצחו ביריות רובים חמישה בני אדם, וראינו גם הבוקר, זה באמת כמו שבן אמר, זה צולם.
בחיפה זה עם תת מקלעים, רובי סער, זה צרורות באמצע העיר. עכשיו, מה שאני שומע, אומרים את זה גורמים רבים, גם במשטרה וגם בכיוונים אחרים, זה שהסכסוכים האלה, מדובר בסכסוכים בין משפחות, בין חמולות, מדממים. עכשיו, הם לא רוצחים את אלה שהתכוונו שצריך במרכאות לרצוח, כי הוא ירד למחתרת, עזב את הארץ, רוצחים מי שלא יבוא להם לא טוב בעיניים, המשפחה שלו.
מספיק שהוא קשור למשפחה, מספיק שזה יכאיב למשפחה, וזה לא חייב להיות קשר ישיר, מספיק שהוא קשור למשפחה, ויודעים שזה יכאיב להם, פשוט רוצחים אותם, הם גם לא מגינים על עצמם, הם לא חמושים, הרבה יותר קל לפגוע בהם, וזה באמת מה שקורה בסכסוכים המדממים האלה. משפחות אבו קלב שהסתתחה לבקרי, שהייתה קודם מסוכסכת עם משפחות אחרות בחיפה, ואז בקרי וחרירי זה מה שקורה כרגע, פשוט הם פוגעים בחפים מפשע, באנשים שממש לא קשורים, בנשים, בילדים, בנערים.
תגיד, את הרוצחים מיפיע תפסו, או שזה סוג של תמריץ לאלה שמנסים עוד?
לא, גם לא נתפסו חשודים.
ומה המשטרה אומרת, אני מניח שזה קורה במבוכה, אבל בכל זאת, מה יש להם להגיד, אני לא יודע אם זה להגנתם או להגנת הציבור הערבי או להגנת משהו, כשהטבח הזה, אני ראיתי מספרים עכשיו, זה עוד מעט, אנחנו מתקרבים ל-200.
הם דווקא בזמן, כמה דברים אני שומע בזמן האחרון. קודם כל, שמטרלו אותם בכך שלקחו להם את הנשק, נשק הסייבר, שהם טוענים שזה פגיעה חמורה שהם עובדים בעיניים עצומות, זה דבר שאני שומע הרבה בזמן האחרון.
לרגע חשבתי שאתה אומר שהם נטרלו את משפחות הפשע הערביות.
לא,
את המשטרה נטרלו, כי אין להם את הרוגלות, פה הם צודקים.
בדיוק, הרוגלות, המשטרה אומרת שמהרגע של הגבול הם את הרוגלות, הם עובדים בעיניים עצומות ובידיים קשורות, זה דבר אחד. ודבר שני, באמת שהקורבנות הם כל בן אדם כמעט שמשתייך איכשהו לענף משפחתי הוא קורבן, וקשה לדעת מי הקורבן הבא.
אני מבין שיש ועדת חקירה לרוגלות, אבל אם תבוא המשטרה ותבקש להפעיל אמצעי מסוים ותבוא לנשיא בית משפט מחוזי בחיפה, יגידו להם לא כי יש ועדת חקירה? זה לא הסטטוס שאני מכיר.
אני יודע שהמשטרה מתחננת לזה, אני שמעתי לפני שבוע את מפקד מחוז צפון שדיבר באירוע מסוים, הוא אמר שהם מייחלים לזה, הוא אמר שהוא כרגע כמו מנתח, שמנתח בעיניים עצומות.
זה לא קטע, ארי, הקטע הוא שיש עכשיו, לפי, עוד אין חוק.
לא היו פענוחי רצח לפני הרוגלות בעולם.
נכון,
אבל תחשוב, אבל נכון, היו גם קין והבל, מאז
כמה חושים... היה גם ניתוחים.
והנה, אנחנו יודעים מי הרוצח שם, ופה ביפי אנחנו לא יודעים.
הפושעים השתכללו, הפושעים היום הם לא פריירים כמו שאומרים.
אי אפשר לבקש מהמשטרה לעבוד בימי הביניים, אבל אני רק רוצה להסביר, השנייה, אני רוצה להסביר את הנושא של הרוגלות אריה, לפי החוק, היום אם אתה נותן למשטרה את הרוגלה איך שהיא, צריך לנטרל ממנה כמה מהיכולות שלה, שהן לא חוקיות, כי הכנסת לא טרחה לחוקק חוק האזנת סדר מודרני לתקופתנו, והחברות הסייבר עצמן לא מוכנות, זה עניין טכני, מעיק ומעצבן, זה כאילו היכולת ללכת אחורה ולקרוא כל מה שעשית בנייד שלך ב-20 השנים האחרונות, בקיצור הם תקועים בלי זה.
גם יש פה משהו מגוחך, כל הזמן מדברים על השבת, שבק, אבל מה החוכמה? השבק מקבל אמצעים שלמשטרה לא נותנים אותם. והמשטרה היו להם אמצעים דומים, או לא נמוכים מזה.
רגע, נטרלו את המשטרה ואומרים בוא נכניס את השבק, אז
מה ההבדל?
גן לא ראינו בשום מקרה. טוב, אשכנזי, תודה, אם יהיה להם מה לדווח, תדווח לנו בהמשך.
תודה רבה.
חבר הכנסת חמד אמר, ישראל ביתנו, שלום.
שלום לך.
שלום לך.
נו, מה אומרים?
מה אומרים? עיבוד משילות לגמרי. אני חושב שהממשלה הזאת זה הממשלה הכי כושלת מקום המדינה. 186 נרצחים מהתחלת השנה, אין פענוחים לרציחות, החלישו את המשטרה בצורה בלתי רגילה, דיברתם על האמצעים הטכנולוגיים, לקחו להם כל האמצעים הטכנולוגיים, אני ישבתי וקיימנו דיונים בוועדות, וראינו כמה החלישו את המשטרה, רצו משטרה חלשה במדינת ישראל, קיבלו רציחות. אני אומר לך היום, במגזר הערבי, מה שקורה, זה דבר שלא נתפס. אין דין ואין דיין. אין משטרה, אין ממשלה, אין אף אחד.
חבר הכנסת אמר, תגיד לי דבר אחד. אלו, אין רוגלות גם במגזר החרדי, או במגזר הצפון תל אביבים? למה שם אין מעשה רצח בגל כזה?
אתה אומר דברים כאלה, כאילו הרצח הוא רק בגלל שזה במגזר הערבי, והערבים זה התרבות.
תסביר לי מה ההבדל. אין רוגלות למשטרה בכל הארץ.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה אין רציחות ברשות הפלסטינית? למה אין רציחות באבו דאבי? למה אין רציחות במדינות ערב כמו שיש במדינת ישראל?
כי שם אם יש חשוד, הורגים אותו.
לא. קודם כל אין הרתעה. זה לא מעניין אף אחד. אתה יכול לרצוח מי שאתה רוצה, אתה יודע שהאיחוד הפענוח שלך זה אפס, מדובר בהרבה כסף במשפחות הפשע וארגונות הפשע השתלטו על הרחוב הערבי.
ברשות הפלסטינית יש רוגלות?
לא, זה הרי, לא עניין של רוב. אבל מה, אני לא, לא מבין, למה אנחנו רוצים להוכיח עכשיו שזה באשמת הערבים?
לא, אני לא מבין. אני רוצה להבין למה במגזר הערבי יש גל של מעשי רצח.
אז הוא מסביר לך, כי יש שם חוגלות? לא, בגלל משפחות הפשע.
כי אם המדינה הזכירה את המגזר הערבי, אל תאשימו את המגזר הערבי. מי ששולט היום זה משפחות הפשע. אתה יודע שהם גובים מיסים יותר מאשר מדינת ישראל גובה מיסים? אתה יודע שמה שמדובר במיליונים, ומדינת ישראל הזכירה את זה, איבדה משילות לגמרי. אבל אני אומר לך, ואני אומר לך, אני חבר כנסת מישראל ביתנו, ואני אומר לך דברים מאוד קשים. מה שקורה היום במגזר הערבי, וכל הרציחות שקורות במגזר הערבי, זה לא יישאר במגזר הערבי. אותם ארגוני פשיעה, אותם עבריינים, אותם סוחטים של כסף, יפנו למגזר היהודי. וזה לא יישאר רק פלילי, גם יכול להתהפך ללאומני. כי אתם נותנים להם, המדינה הזאת נותנת לאותם ארגוני פשע להשתלט, ולראות כמה כסף יש להם, וכמה יכולות יש להם, והם עושים מה שהם רוצים. ואני אומר לך, אני הוציא תעודה מאוד חריפה, שראש הממשלה צריך ללכת הביתה, ששר לביטחון פנים צריך ללכת הביתה.
תשמע, חבר כנסת, הפתרון הזה, אשר להגיד, גם אתה באופוזיציה, זה, אני לא בתשנך לשם, ראש הממשלה.
לא, אני לא אומר את זה בגלל שאני באופוזיציה. אני אומר לך את זה, היינו בממשלה, הייתי שר בממשלה.
וגם אז אמרת שראש הממשלה צריך ללכת הביתה?
לא, אבל הממשלה קודם צריך להסתער, ואתה יודע את זה.
אנחנו נוריד את אחוזי הרציחות ב-17%. כל השנה שעברה הסתיימה 116 רציחות. אנחנו כבר ב-186 נרצחים. אז אנחנו הצלחנו, התחלנו לעלות על הגל הנכון. אבל הממשלה הזאת זה דבר שלא מעניין אותה. אם שר לביזיון לאומי, בן גביר, עולה לדוכן ואומר, זה הבעיה של הערבים יותר מאשר הבעיה שלנו, אז זה התפיסת העולם שלו, וזה ההתייחסות שלו לרציחות שקורות במגזר הערבי. לכן אני אומר לך, לא יכול להמשיך דקה אחת בתפקיד שלו, כי הוא נכשל. הוא נכשל לגמרי.
טוב, אתה תופתע שהוא ימשיך, אבל זה לא מצחיק. חבר
אני,
כזאת חמד אמר.
אני לא אופתע, אבל בתנו. זה מה שקורה. אתה, אפילו
פוליטיקה.
ההתייחסות התקשורתית לנושא, מדברים בגלל שזה ערבים, זה לא רק בגלל שהם ערבים, בגלל שאין משילות, גם אצל היהודים אם היא לא יהיה משילות,
חבר כנסת אמר, אני חושב,
זה מה שיקרה שם.
אני חושב שלפחות מבחינת התחסות תקשורתית, אנחנו כבר מאוד עמוק בתוך הסיפור, והלוואי שהיינו יכולים לפתור אותו. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה, שיהיה לכם שיחה טוב.
אופר ויניק, פרמדיק מדה, שלום.
שלום.
היית מאלה שהגיעו לשם בבסמת טברון היום?
כן, אנחנו הגענו לבסמת בעקבות קבלת קריאה במשלט של מגן דוד אדום על אירועי מספר נפגעיו שנפגעים. הגענו עם ניידת טיפול נמרץ ואמבולנסים לבנים, כוננת תגובה מיידית, רכובים על אופנועים.
אתה יכול להעריך כמה זמן מההודעה הראשונה עד שהגעתם לשם? זה לא באמצע העיר.
מספר דקות, לא, זה לא, מספר דקות לא רב, הגענו למקום, כשהגענו למקום נגלה לעינינו מראה מזעזע, שישה נפגעים, אחד במצב בינוני עד קשה, וחמישה פצועים אנוש,
כשאתה אומר פצועים אנוש, אתה אומר בעצם שחמישה היו כבר מתים, והיה רק פצוע אחד שעוד אפשר היה להילחם עליו.
פצוע אחד קשה, בינוני עד קשה, פונה לבית חולים רמב״ם, שאר הפצועים היו עם פגיעות חודרות, ונאלצנו לבסוף לקבוע את מותם.
ארי, אתה אומר כבר מתים, אבל אני מניח שהם עושים על כולם החייה וכאלה וכולי.
מנסים. החייה על פציעות ירי זה דבר מאוד מורכב. אתה עושה עיסוי לב, אתה לא יודע אם יש לו ליטר דם שנשאר לו, אם אתה לא מגביר את זרימת הדם החוצה. זה לא כמו בהתקף לב, החייה בפיגועי ירי.
לא חשבתי על זה. תגיד, איפה הם? הם היו מפוזרים בתוך בית או בחוץ?
בחצר הבית.
וזה נראה כאילו ירי בצרורות, או כאילו ממש, מה, כאילו, אם אתה יכול לתאר לנו את הזירה עצמה, זה כאילו אתה מגיע לפיגוע בעצם.
זירה קשה מאוד מאוד דומה. זירה קשה מאוד. מספריו של נפגעים. לא פשוט.
ומה קורה מסביב בכפר עצמו? יש כבר זעם וזה, ואנשים וצעקות, או ש...
כפר רגוע, שלב. שכנים טובים.
מה זאת אומרת אין התקהלות סביב, אין צעקות, אין קריאות שבר או נקם או משהו?
יש קריאות שבר של המשפחה, יש קריאות שבר של המשפחה, ותו לא, שאר אנשים באו וניסו לסייע.
יש לי תחושה שאתם כבר הרבה זמן רואים את התמונות האלה. אופר ויניק מדה, תודה.
תודה רבה.
חבר הכנסת דוקטור יאסר חוג'יראת, רע"מ, שלום.
שלום לך.
ערב טוב וערב עצוב מאוד. היום, כמו הרבה ימים של ערבים עצובים ובקרים עצובים בחברה הערבית לצערי.
תגיד, אנחנו מדברים הרבה עם מנהיג המפלגה שלך, עם מנסור עבאס, והוא דווקא ליאמר לזכותו, גם לוקח חלק מהאחריות, זאת אומרת, זה לא רק הממשלה, לא רק נתניהו ובן גביר צריכים ללכת הביתה, יש גם למגזר עצמו, לחברה הערבית שהפכה את הירי הזה, את זילות חיי האדם, יש גם חלק באירועים האלה, אני מקווה שאתה מסכים איתו.
תראה, אני מסכים איתו, בטח, תראה, קודם כל אנחנו אומרים, יש מצב חירום שצריך לטפל בו. תעזוב עכשיו את האחריות של החברה הערבית, אבל המצב החירום, זה, אמרתי את זה ואני אומר את זה, שצריך לטפל בפשיעה כמצב חירום, לכל דבר. זה מה שאמרתי גם בישבה שהייתה ישבה בפגרה לפני שבוע בכנסת, אמרתי את זה לשר הביטחון לאומי, בן גביר, צריך תוכנית קצרת טווח, תוכנית של מעכשיו לעכשיו, לטפל בפשיעה. ולצערי אנחנו רואים ארגוני הפשע, אתה רואה, הם עושים יורים, לא עושים חשבון, לא יודעים ולא דיין, לא עושים חשבון. היום המקרה שהיה בבוקר בחיפה, זה היה במרחק של כמה מטר מתחנת משטרה, ולאור יום אתה מבין, עושים זה כמו סרט הולווידי, זה מה שאנחנו רואים, משהו היה שם. ועכשיו כנראה לפי המידע שיש הראשוני מהיישוב כאן בסמת אבון, כנראה זה גם מעשה נקם על האירוע שהיה בבוקר, כנראה. והגענו לטבח, תבין, חיפשו אחד והרגו כנראה כמה, חמישה אנשים.
חבר כנסת חוג'יראת, נדמה לי שניסינו לדבר עם אחד מהתושבים של בסמת אבון, וברגע האחרון הוא התחרט, הוא מפחד. האם הפחד הזה ששולט בחברה הערבית גם לא מביא לזה שהפענוחים קשים מאוד, כמעט בלתי אפשריים, כי אין עדים ואף אחד לא מדבר?
אני אומר, המשטרה יכולה להגיע לכל דבר, לכל העדויות, בלי אפילו, בלי לקבל עדויות במשטרה. אני אגיד לך, נכון, האנשים בחברה הערבית מפחדים, כי ברגע שנותנים עדות, זה דולף החוצה, ואז הם יהיו נפחים לאנשים מאוימים. וזה לא פעם אחת, ופעם היו מקרים שעדים, שנתנו עדויות, גם נהרגו. אז זה לצערנו, אין חסינות לעדים, אין חסינות לאנשים, אז אין ביטחון לאף אחד.
אין יחס לחיי אדם, גם ילדים נפגעים, נשים נרצחות.
נשים, זה לא היה, תבין, אפילו במסורת, כאילו אף פעם לא היו, במסורת של הפשע, לא היו פוגעים באנשים, תבין.
אז בחיית חבר הכנסת דוקטור יאסר חוג'יראת, בחיית תנסה להסביר לנו, אתה אומר אפילו במסורת, במגזר, המסורת של הערבים, לפגוע בנשים וילדים היה טאבו, מה קרה שהכל פתאום נפרץ ככה?
הכל, אתה יודע, נחצו כל הקווים האדומים. אני אומר, יש לנו, אנחנו מתעסקים עם דור צעיר, שלא לא מבין, לא במסורת, לא מבין בשום דבר, לא מעניין אותו שום דבר, הם הורגים בדם קר את האנשים, וכאילו זה רובוטים, אתה מבין? מה שראית היום בסרט זה כמו רובוט, שאתה מבין? כמו במשחקים של הילדים, יורים והולכים ולא מתרגשים מזה, זה כבר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה בני אדם, זה חיות, אני לא יודע מה קורה כאן, זה מצב אנוס, מצב קשה, לדעתי, המדינה, הממשלה ואורך הממשלה הוא האחראי על כל הנושא הזה. צריכים לטפל בזה. כל הזמן מציעים הצעות, ויש הצעות כזו, הצעה כזו, הצעה אחרת. צריך לעשות ולא...
השאלה היא מה? לעשות מה?
תגיד לי, היו משפחות פשע וארגוני פשע בנתניה? היו באזור המרכז? איפה הם?
היו, חיסלו אותם, יצרו וקום, ומשפחות הפשע הערביות נכנסו לוואקום.
הצו השעה הוא לפרק את משפחות וארגוני הפשע, שאפילו כל, אם אתה שואל עכשיו, כל צעיר, או כל תושב, או כל אזרח במדינה, יגיד לך איזה משפחות פשע. הם יודעים אותם, מכירים אותם.
אפילו אני יודע גם את שמה של משפחת הפשע הדרוזית, יש לך גם אחת.
אתה מבין? יש הרבה, כמה משפחות פשע, הם מוכרים למשטרה, היטב, והם צריכים לפרק אותם. זה צו השעה.
ואז מה יקרה? לא יהיה פשע? או שיכנסו משפחות פשע אחרות לתוך הוואקום?
ואז לא צריך להשאיר חלל, אתה מבין? לא צריך להשאיר את החלל הזה, המשטרה צריכה להיכנס בצורה חזקה מאוד, לפרק את משפחות הפשע, ולהיות, לסגור את החלל הזה, כשאין חלל, יש חלל ריק, ואין, אתה מבין, אין כוחות האכיפה, בתוך היישובים, זה מה שקורה, אז המשפחות הפשע השתלטו, והם עושים מה שרוצים, לצערנו.
אתה מפחד באופן אישי, תגיד, חבר כנסת חוג'יראת? יש לך ילדים?
אני חרד על הילדים שלי, כשהבן שלי יוצא ללכת לשפרעם, או ליצאת מהכפר, אצלנו ברוך השם, אפילו בביר המקסור, אתה מבין? שזה כפר שקט, לפני יום יומיים היה זה ירי. צעיר אחד ירה בשני צעירים, בגלל זה סכסוך קטן. אנחנו ישר, אתה מבין, אצלנו, עדיין המרקם החברתי כל כך חזק, אנחנו מקווה שאנחנו נטפל בכל בעיה, אבל...
ומישהו הלך למשטרה ואמר זה הבחור הזה וזה השם שלו ושם הוא גר, או שגם שם לא היו עדים?
לא, אין עדים, כי הם, אתה מבין, הם מגיעים רעולי פנים, אתה לא מכיר אותם. אבל אני אומר, כשהמשטרה רוצה, היא יכולה. כשרוצה לעשות, היא יכולה. ברגע שזה בסדר עדיפות עליון, ברגע שלוקחים זה כתוכנית חירום, הם צריכים לטפל בזה ואחר כך לעשות
דברים אחרים. חבר הכנסת דוקטור יאסר חוג'יראת, תודה.
תודה רבה.
תודה לך.
זקי אלר, דובר מד"א, שלום.
שלום לך.
שלום.
אז אנחנו לא על בסמת טבעון, אלא על תאונה באזור בית שמש?
נכון, אנחנו מדברים על תאונה שהתרשה בדקות האחרונות, עם מעורבות של אוטובוס עם נוסעים, בכביש 38, סמוך לסורל, ליד בית שמש. הצוותים שלנו הגיעו למקום ממש לפני מספר דקות. הם מדווחים דיווחים ראשוניים על 12 פצועים, מתוכם שניים במצב קשה ושלושה בינוני. הצוותים שלנו עדיין, ישנם צוותים נוספים שבדרכם למקום. המסוק של מגן דוד אדום גם הוא עברי והוא בדרכו למקום.
הוכרז הרן, אירוע רב נפגעים?
לא, לא אירוע רב נפגעים, ישנם מספיק כוחות שלנו שנמצאים גם במקום כרגע וגם שעדיין בדרכם למקום, גם המסוק שלנו יגיע בדקות הקרובות, וכמובן שיהיה לנו פרטים נוספים. הדיווחים הראשונים מדברים על 12 פצועים.
מה זה, אוטובוס שהתהפך, אוטובוס שהתנגש במשהו?
זה אוטובוס שמעורב בתאונה, אנחנו לא יודעים אם הוא יתהפך או ירד רק לתעלה בצד הדרך. אנחנו את הפרטים האלה יהיה לנו בדקות הקרובות.
תחבורה ציבורית, ילדים, משהו, אנחנו יודעים על המכלס
האוטובוס? זה יכול להיות אוטובוס שסיע ילדים.
טוב, אנחנו נקווה שהבשורות הבאות יהיו טובות ואף אחד, לאף אחד אין סכנה לחייו. אם יהיה מה לדווח, אנחנו נדווח. זקי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות ונחזור. חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
בן כספית ואריה ילדד, שלום לכם, ויום של הערה.
יום של הערה, כן.
לכם.
התגעגענו.
תגידו לי, אני צריך לפנות לחמינאי, כדי שאני אוכל לאחל לכם ולמגזיני 103 חג שמח. אני לא מבין את הקטע הזה. תשמע,
כל דרך, כדי להעלות אצלנו לשידור, הכל קשר. ובוא נאמר שהיום זה הייתה קצת פחות הערה, יש הרבה נרצחים ותאונות, אבל אתה... למי שלא עקב, שבק חשף התארגנות של פלסטינים ואזרחים ערבים ישראלים של איראן, טהרן, לנסות לפגוע פה באנשים, בין היתר בשר בן גביר, ובך, ואני אומר, לא ניסו להרוג אותך כבר פעם אחת, ממתי מנסים פעמיים להרוג את אותו בן אדם?
ברק לא פוגע פעמיים באותו בן אדם, אבל כנראה כמו שאמר דוד המלך, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, והגורמים שלא מעוניינים בשלום אמיתי, הם רבים, הם תמיד יהיו קיימים. אז אני קודם כל צריך להודות לשם יתברך שהוא שומר ומגן עליי יום ולילה, וגם לכל שליחיו הנאמנים שמתפללים עליי בכל העולם, אבל
מעניין שעל השבק אתה לא אומר מילה, אבל
מילה. לכוחות הביטחון שנמצאים איתי בקשר שוטף, אני אומר לכם, תודה רבה לכם על פעילות האינטנסיבית שלכם למען ביטחון ישראל, בוודאי כולל אותי.
תשמע, בפעם הקודמת...
למרות שתמיד יהיו גורמים שלא מעוניינים בשלום אמיתי, אני ודאי אמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם יהודים ולא יהודים שמאמינים מכל העולם, לקדם שלום אמיתי שבמרכזו ציון הר בית השם, בית תפילה לכל העמים, ויבושו ויסוגו אחור כל שונאי ציון, כמו שאומר
בספטינים. יש להם הרבה, הם צריכים הרבה מקום, כי יש הרבה שונאי ציון, אבל תראה, בפעם הקודמת זה היה מחבל מקומי. זה נחשב שדרוג שעכשיו איראן מתעניינת בך?
תשמע, עם ישראל חזר לארץ בשביל ייעוד עולמי.
לא, יהודה, מה, אבל למה עם ישראל עכשיו תגיע למשיח? אתה יהודי, אנחנו מחבבים אותך, יראו לך בראש פעם.
לא, בבטן.
בבטן, כן. לא,
בחזה.
היית במצב קשה ביותר הרבה זמן, איתו שעשת, אני מברא שגם הפרסים רוצים את ראשך. אני שואל, מה, כאילו, איך מרגיש אדם כזה?
מי שלא עושה,
לא טועה.
אז לא עושים אותו.
כשחוטפים עצים, עושים שבבים.
זה לא כיף, בוא נאמר ככה, זה לא כיף. אני מניח שגם איתי וגם ההורים שלי לא שמחים ומאושרים לשמוע שמנסים לחסל אותם. וגם אני גם לא נוהג בשעננות, ולכן אני, וגם כמובן הילדים שלי לא שמחים ומאושרים לשמוע שרוצים לחסל את אבא שלהם.
למה אתה מייחס את זה? לפעילות שלך בנושא הר הבית?
אני מניח ש... אנשים לא אוהבים את העובדה שאני פועל בצורה של הערת פנים. תראה, כשאדם מתפרע ומשתולל, אז...
הערת פנים זה לא מה שמפריע לאיראנים.
אני העליתי השבוע להר הבית 70 בני עמים משמונה עמים שונים. במהלך השבועיים הקרובים אני צפוי לעלות להר הבית לכבוד חג הסוכות, לכבוד נבואת זכריה, שכל העמים נוהרים לירושלים, לחוג את חג הסוכות. אז אנחנו בעזרת השם עוד נעלה להר, ונבוא וננסה לקדם את השלום. תראה, אתמול גורשה מעל הבית בחורה מוסלמית, כי הוא שמע בזה שלפני שבוע עשתה סלפי איתי בעל הבית. תמיד ההנהגה הגורמים...
מי גירש אותה?
הוואקף.
חשבתי המשטרה שלנו, אוקיי.
לא, הוואקף. המשטרה, אגב, מאוד מסייעת לידי, כשאני מגיע, אני מגיע, הגעתי לפני חודש עם 100 סינים, הגעתי מאינדונזים, אני מגיע להר עם המון המון אמריקאים, עם חבר'ה מפורטו ריקו, עם חבר'ה מקוריאה, העולם כולו צמא לשמוע שעם ישראל מספר לו שהשם אחד ושמו אחד, והדבר הזה כמובן גם גורם ל... להרבה עמים להתנגד לנו, אבל ברוך השם, אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שכל אלה שניסו להתנגד בנו, אנחנו היום כבר בשלום עם מצרים, ירדן, אמירויות, בחריין, אוטוטו סעודיה, כלומר, אלה שנלחמו בנו ראו שזה לא כדאי.
טוב, יהודה, אתה תעשה לנו טובה, עם כל הכבוד לשלום העולמי ולהערת הפנים, פשוט שמור על עצמך, סבבה?
בעזרת השם, אני אשתדל.
לא, השם אנחנו מניחים עוזר, אבל עדיין צריך לעזור לו.
עוזר, אבל אולי גם אפוד מגן.
בדיוק.
אני לא חושב שאפוד מגן, אבל אני תשמע, אני בקשר שוטף עם גורמי הביטחון, הם מנחים אותי, אני עושה את פעולתם, וכשהם מעודדים אותי לקרוא לעם ישראל לבוא להר הבית, אז גם את זה אני עושה. ואני פועל בדיוק לפי המחיות שלהם.
גורמי הביטחון מעודדים אותך לקרוא לעם ישראל. אני ביקרתי במשרד, אני אריה לקח אותי, סימן טבעי, נתתי דוגמה אישית.
צריך להביא עוד אנשים, תביא את ינון.
ינון לדעתי לא צריך אותי בשביל זה, וזה ינון הוא של שלום, זה ידוע.
תביא את המשפחה, תביא את
השכנים מתל אביב, שבמקום
ללכת להפריע לאנשים, ומתפללים ביום כיפור, שיבואו להר בית השם ויתפללו.
לא קשור.
בהפרדה?
דבר לדבר. יהודה גליק, תודה.
תודה רבה, חג שמח.
אריה, שיהיה לכם חג סוכות שמח לכל בית ישראל. חזל אומרים שראויים כל בית ישראל לשב בסוכה אחת. ולוואי, ונשמע...
אמן ואמן. ומהסוכה שלנו לסוכה לא פחות בעייתית, שהיא הסוכה של דונלד טראמפ. קובי ברדה, שלום.
שלום לך.
שלום. איזה המשך נפלא לאייטם,
נכון?
מהאוונגליסטים כן. בהר הבית לאוונגליסטים של טראמפ.
דוקטורנט לא להיסטוריה פוליטית אמריקאית מאוניברסיטת חיפה, והדרמה עכשיו זה שבית משפט קבע, אתה יודע מה, תגיד אתה מה הוא קבע בנושא של טראמפ כמובן.
טוב, אז ככה, אז הפסק דין מהלילה שלנו, שעות הצהריים המאוחרות אצלהם, זה ששופט קבע שדונלד טראמפ הונה בעצם כל מיני מוסדות פיננסיים, בנקים, חברות ביטוח, ודרך כך גם את בעצם משלם המיסים האמריקאים, בניפוח בחלק מהמקרים עד $3 מיליארד מהשווי של הנכסים שלו, על פי כתב התביעה שהשופט כאמור קיבל.
לא הבנתי, הוא טען שהנכסים שלו שווים יותר ממה שהם היו באמת?
נכון, בדיוק.
אז הוא צריך לשלם יותר מס, אז מה הסיפור?
יפה, בדיוק. אז זה מייצר לו יכולת לקבל תכנוני מס טובים ונוחים יותר לחשבון לשלם המסים האמריקאי, פעם ראשונה, ופעם שנייה בעצם זה הונאה של מוסדות פיננסיים. חשוב להדגיש, המסלול הזה הוא מסלול אזרחי, הוא לא מסלול פלילי.
מי תבע אותו?
התובעת הראשית של מדינת ניו יורק, אבל היא עשתה את זה בהליך, כמו שאצלנו לצורך העניין, יש הליך שמס הכנסה דורש כופר, כן? הליך שהוא לא הליך פלילי, אלא הליך אזרחי.
כלומר, הוא לא הולך לבית סוהר, לכל היותר הוא יצטרך לשלם קנס?
לא רק זה, כבר השופט קבע שהוא עושה לו שלילה של רישיון העסק שלו, סיפור לא נעים בכלל, בוא נגיד את זה כך, אבל זה עוד לא החבילה הגדולה שעליה דיברנו בתוכנית הקודמת לפני כחודש. זה פרומו לחבילה.
רגע, אז אנחנו עכשיו מתרכזים בפרומו הזה, אז בעצם אריה שאל מקודם שאלה לגיטימית, כאילו אנחנו רגילים לאנשים שבאים ואומרים יש לי פחות, אתה אומר שהוא אמר יש לי יותר, כי מה? כי האמריקאים מעודדים, הם פשוט קפיטליסטים עד כדי גועל, ומי שיש לו יותר משלם פחות מס?
לא, הוא עשה את זה כי ככה הוא יכל למנף את עצמו טוב יותר, הוא הגיש מה שנקרא תצירי שקר על השווי שלו. אגב, בין היתר אחד הטיעונים הצוות המשפטי שלו אמר, הוא מכיר כמה סעודים שכל סכום שיבקש הם יהיו מוכנים לשלם, השופט דחה את ההשערה הזאת של צוות ההגנה, וטען שנעשה פה בעצם מעשה הונאה. העניין הוא שזה הליך לא פלילי, אלא הליך אזרחי.
לא הבנק להגיד. שהלווה לו כסף טבע אותו, אלא המדינה אמרה הוא שיקר המדינה, ולכן.
נכון, נכון. ופעם אחת הוא הונה את רשויות המס, ופעם שנייה הוא ניפח את המספרים ו... את המוסדות פיננסיים.
תראה, על טראמפ, אני כשהייתי בניו יורק בשנות ה-90, הוא פשט רגל איזה פעמיים, ותמיד היה עליו דיבור... לא, על הזמן שלי. ותמיד היה עליו דיבור שהוא עושה הרבה יותר רעש ממה שהוא שווה. אני מבין שזה פשוט סממן קבוע אצלו. הוא אוהב לעשות פלברה של מולטי מיליארדר, בתכלס כל אחד מאיתנו עדיין מוכן להתחלף איתו.
תראה, בסוף מה שהוא עשה, הוא ניפח את הפרופיליו שלו, וכנגד הניפוח הזה הלך ולקח כסף מבנקים, גלגל את עצמו, כן? זה
זה המינוף בעצם.
כן, הוא מינף את עצמו. אגב כך, גם כן דאג...
כשהבנקים לא טוענים שהוא לא החזיר להם את ההלוואות שהוא לקח מהם.
לא, זה לא שהבנקים לא טובים, הטובה הטוענת שהיא הביאה את העדויות שלה, והשופט בהתבסס על מה שהביאה קבע שהיא צודקת, פסק שהוא הורשע בדין, שהוא אכן עונה הן את רשויות המס והן את המוסדות הפיננסיים שאליהם הוא פנה, הוא ביקש בעצם הלוואות. אבל משהו ממש חשוב להגיד בקשר לעניין הזה בעולמות הפוליטיים, שלא נעשה את השיחה בלי לשים לב למשהו ממש גדול שקורה השבוע. סקר ABC ווושינגטון פוסט נותן פעם ראשונה יתרון, ואפילו יתרון יפה, של 8% לביידן, לטראמפ על ביידן. וזה פעם ראשונה מאז הסיבוב האחרון. שהוא עולה ליתרון בסקר ארצי נחשב. זאת אומרת, היכולת שלו למנף את אם תרצו, הוא טוען שזה רדיפה פוליטית, לכסף תרומות, והכסף תרומות אחר כך לתמיכה פוליטית, מראה השבוע פעם ראשונה דיבידנד פוליטי. אני מקווה שלא מוגזם ושלא יעמיד אותו לדין על זה, אבל יש דיבידנד.
זה בעצם, קודם כל צריך להגיד למי שלא יודע, בארצות הברית, גם אם אתה נידון למאסר, אתה יכול להיות נשיא, נכון?
נכון, בוודאי. הסיפור המטורף בהקשר הזה, זה לא רק זה, זה גם אם אתה הורשעת ואתה נשיא, אתה אמור לנהל את, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל אתה אמור לנהל בעצם את העולם מחדר מטר על מטר, וזה לא רק תיאורטית, זה מעשי. זאת אומרת, היה לנו כבר אסיר ב-1920, עומד המפלגה הסוציאליסט בשם דבס, שצריך אפילו לגייס 1,000,000 קולות מהכלא. אז אפילו לא תיאוריה, זה החיים עצמם, ויהיה מאוד מעניין לראות אם הוא אכן יורשע תוך כדי התהליך,
ואם לא תוך כדי התהליך, האם אחר כך הוא יורשה, ואם הוא יורשה, האם המושל של ג'ורג'יה יוכל להוציא לו צו מעצר, והוא ישלח לו את המשבר חוקתי, שאנחנו מדברים איתנו, משבר חוקתי, זה אפילו לא מבוא לפינה.
וכל הזמן הזה הפופולריות שלו עולה, יחס ישר למספר התיקים הנפתחים נגדו.
בן, תשמע, זה מטורף. לפני חודש וחצי ציטוט מארוחת ערב שלוקח הנשיא אובמה את ביידן, אומר לו ברחל ביתך הקטנה, האוברקיל שאתם עושים לו ינפח אותו למימדים מפלצתיים, אנחנו הולכים להפסיד את הבחירות האלה. לפני חודש וחצי, תראה איזה שואל פוליטי, כי חודש וחצי אחרי יש לנו את הסקר הראשון, ובפער שמראה שזה אומנם עוד רחוק, וזה לא על פי שיטת אלקטורים והכל והכל והכל, אבל פעם ראשונה שאנחנו רואים את טראמפ עובר את ביידן בסקר ארצי.
אבל כל פעם שביידן לוחץ את היד לאיש הלא נכון, זה עוד מנדט הלך לו.
זה גם נכון. אני חושב שעיקר הבעיה, וזה הקשר בעצם למה שאנחנו ראינו שבוע שעבר במגדל האום, זה הסיבה שבגללה אנחנו הולכים ליוזמה הסעודית. מבין אדון ביידן שהדרך היחידה שלו להציל את קמפיין הבחירות שלו ולא להגיע ל-$150 דולר חבית, כפי שבבלומברג מעריכים שיגיע סמוך למועד הבחירות שלו, זה שהחבר MBS ישחרר קצת דלק, כדי שלא יעבור את ה-4 דולר לגלון, ושאולי הוא יצליח לגרד עוד קדנציה. ולכן אנחנו רואים את כל האירוע המטורף הזה, עם הסכם השלום שלדעתי הוא כבר סגור. זה, הנה, אפילו השר קאץ מסתובב לו בארמונות בסעודיה.
אני מוכן שתרשום מה שאני אומר לך עכשיו, שאני ממש לא משוכנע שביידן ירוץ לנשיאות.
זה סיפור אחר. זה היית משלם אחר.
מה שלא יהיה, שלא ירוץ.
נדבר על זה כבר בהזדמנות אחרת. קובי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אייל גור, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום.
ממובילי ארגון שומרים שומרות על הבית המשותף, ובפרויקט מיוחד לסוכות שיוזמים אתם, ו-929 עם בן אילאו, בעצם סוכת הבית המשותף, תספר.
בוא נתחיל מזה שלאורך כל האירועים וכל השידורים והכל, צריך לבדוק את המזוזות ולעשות מחדש יום כיפור. משהו פה לא...
לעשות יום כיפור עוד פעם זה אומר עוד פעם לצום? אני רק שואל בשביל חברים.
טריסטארט להכל מההתחלה, איבדנו קצת את הכיוון. ואתם יודעים את זה שאומרים שבמלחמות אנחנו הכי טובים, אנחנו ביחד כשיש מלחמות.
צריכים לראות עלינו קודם.
בדיוק, אז אנחנו כרגע יורים אחד על השני, כולנו צודקים, אני בטוח דרך אגב בתור מישהו שהוא מפגין כבר 9 חודשים, שאנחנו צודקים, אבל אנחנו מחפשים גם, וזה הייחוד של הארגון שלנו, אבל מצטרפים אליו כל כך הרבה, שאנחנו מאמינים שאף אחד לא הולך לאף מקום, בסופו של דבר אף ציבור לא אוהב של אף ציבור, אנשים הם בני אדם, וכמה שהדעות מעצבנות, נוראיות, אני מפריד רגע בין פוליטיקאים.
אני קוטע אותך שנייה, אייל, כן. כי בזה אתה מתברר שאיתמר בן גביר, תודה לאל, ביטל את התפילה המיותרת שלו בדיזינגוף ביום חמישי. שמחתי גם שהצד שלי ביטל את התפילת נגד באותו מקום עוד קודם, ואפשר להתקדם רגע אחד בלי לריב. אז זה בדיוק
עכשיו. אז עכשיו כולם יכולים לבוא אליכם לסוכה. עכשיו כולם פנויים, התפנו מהתפילות, יכולים לבוא אליכם לסוכה, תספר עליה קצת.
אז זה, מכיוון שמדאיג אותי מה הוא מתפלל, אז אנחנו החלטנו להמשיך להתווכח, אבל גם להארח ולהתארח. פנינו פשוט לעשרות אלפי אנשים, ואמרנו להם, יש לנו אתגר גדול, כמדינה. יש לנו הזדמנות, הסדקים בבית כבר, אתה יודע, זה מה9 חודשים האחרונים מטורפים, אז בואו נצא לסוכה, ואם יוצאים לסוכה, בואו נפתח אותה אחד לשני. לא עכשיו רק חיבוקים, אלא גם קצה לשמוח, וגם כי יש לנו הזדמנות להיפגש בסביבה ביתית, פחות לוחצת, פחות לחוצה, פחות תאונה פוליטית, ולדבר על הדברים. לדבר על מדינת ישראל, על העתיד שלה, יהודית, דמוקרטית, מה זה אומר? כולם רבים על מגילת העצמאות ועל חזון הנביאים, הכל כתוב. בואו נדבר על זה, בואו נקרא את זה, בואו נלמד את זה. אני בטוח שנמשיך להתווכח, אבל לפחות נשנה רגע פאזה בין הרמה הפוליטית שמטרללת את כולנו, וכובלת את כולנו למה איזה פתק שמנו, ונרד רגע באמת לדבר. אני בטוח שכל אחד, גם אצלכם באולפן, חווה איזה ויכוח שפרק לו חברות, פרק משפחה, פרק עסקים, אנחנו כאילו רואים את זה.
בוא נדבר רגע בתכלס.
בתכלס, רגע, אייל, בתכלס אני רוצה לנצל את השידור ולהגיד שיש לי סוכה בכפר אדומים, ומי שרוצה לבוא, שיבוא ונתווכח, אבל שידע שאני צודק.
אז קודם כל, אם אתה רוצה באמת להיות צודק וגם חכם, תעשה בפייסבוק שומרים על הבית, או 929 בפייסבוק, תרשם, תמצא את הלינק, תרשם ותכניס את הסוכה שלך פנימה. יש לנו כרגע, נכון לעכשיו, וזה מדהים, אנחנו מדברים מערב יום כיפור ועד עכשיו, למעלה מ-200 סוכות מערכות בפריסה ארצית. זה מטורף. יש לנו למעלה מ-100 אנשים מנחים, מקצועיים, שיודעים לנהל קבוצות, שמוכנים להגיע לכל סוכה וסוכה, ולנהל בה את השיח ואת הדיון והלימוד. יש לנו עשרות אלפים שרוצים להתארח. מה שצריך לעשות כרגע זה להתארח.
אנחנו מדברים גם על שמות של אנשים ככה, שרב שי פירון, יהודה גליק שדיבר פה לפני דקה, השופט רובינשטיין, פרופסור יולי תמיר, ברי סחרוף, עברי לידר, שי צברי, אנשי דת מכל הזרמים, הרבה הרפורמית דליה מרקס, לצד הרב בני לאו. תשמע, יש הרבה אנשים, נניח, יגידו לך, אני לרבה רפורמית לא בא.
א', יש 200 סוכות, הוא יכול לבחור לא לבוא, אני חושב שהאתגר הגדול הוא לבחור כן לבוא, וכן לבוא כי אתה לא תיפגש כנראה ביום יום, תיפגשו, אתה לא תיפגש עכשיו עם מישהו שהוא תומך רפורמה, ולא תשכנע אותו עכשיו שהרפורמה היא, או מהצד השני, אני חושב שאני אצליח לשכנע, או לשכנע לפחות שזה עוד לא הדרך, או לשכנע שלפחות המכנה המשותף הבסיסי שאנחנו בחסות פוליטית, שעסוקה בזה, שכל הזמן עושה לכולנו מבחני נאמנות, אתה יותר יהודי או יותר ישראלי, אתה יותר ציוני או אתה אנטי-ציוני, כל מבחני הנאמנות האלה שאנחנו עושים לעצמנו בחסות הפוליטית, שדורשות מאיתנו בסוף לבחור איזה פתק, סליחה, ולשלשל אותו לאן שאתה משלשל אותו ולא לדעת מה יוצא. יש לנו הזדמנות להיפגש, להוריד קצת, לנקות קצת את, את כל ה... סליחה, לא רוצה לדבר לא יפה, לא רוצה לדבר לא יפה, אבל באמת, אתם זוכרים, ערב תשעה באב, סיפור, ערב תשעה באב ארגנו שרשרת אנושית יהודית דמוקרטית מהכותל ועד לכנסת. למעלה מ-6,000 איש עלו לירושלים לתת ידיים, זה היה ערב...
כמה אנשים נרשמו למיזם הזה עכשיו?
כרגע אלפים, אני מדבר על 200 סוכות, ואנשים שהחליטו לפתוח 200
סוכות. שיהיה בהצלחה, זה חשוב לדבר קצת במקום נרים.
רגע, לפני זה... כנסו אותם לפייסבוק, חפשו 929 ושומרים על הבית המשותף, או סוכת הבית המשותף, תירשמו. אתם פותחים באולפן סוכה?
הרי הרגע זה הזמין לך סוכה.
אני אצלי בבית, ובין נפתח לו סוכה בבית.
אני כבר סקיתי במשרד.
אז סגרנו את הפינה הזאת, אנחנו נעלה לשידור גם בשבוע הבא, מתוך אחת הסוכות, ונעשה את זה בלייב. סגרנו?
לא. נראה, אם לא, יהיו, אם לא יהיו יותר מדי מעשי רצח, אז נעשה את זה. תודה רבה, אייל גור.
תודה רבה.
כל טוב, שיהיה שמח, חג שמח, שיהיה סוף סוף.
חג ושקט. שמח. טוב, נושא אחר לגמרי לסיום, ומעניין, דוקטור קרן צרפתי, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
דוקטור פסיכולוגיה, מנהלת מאפס ישראל, מחקר על פסיכותרפיה משולבת MDMA לנפגעי פוסט טראומה חריפה, לא הבנתי מילה ממה שאמרתי, עוד צעד בדרך לאישור הטיפול הזה בנפגעי פוסט טראומה, ועכשיו תסבירי מה לא הבנתי.
בסדר, אז אני אתחיל מזה שאני חושבת שכולנו שמענו על PTSD, על פגיעה טראומטית חריפה, אנשים שעברו קרב קשה, מלחמות, אונסים, כל העולם הזה אנחנו מכירים, איציק סעדיה נביא אותו ככה גם לקדמת הבמה, לצערי. ואנחנו בעצם עומדים בעולם הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה קצת חסרי עונים מול הפגיעה הזאת, ומחפשים דרכים במשך כבר עשרות שנים לנסות לעזור, ובהצלחה מוגבלת. ואז הגיע באמת המחקר הזה שרץ בכל העולם, יש הרבה אתרים בעולם, וגם שניים בישראל, בשיבה ובבאר יעקב, ובעצם אנחנו בודקים בו את ההשפעה של... פסיכותרפיה במובן הזה של מפגשים טיפוליים רגילים, שאם תרצו אני ככה ורחיב עליהם, שמתוך השלושה חודשים האלה של טיפולים שבועיים רגילים, שלוש פעמים המטופלים שלנו מקבלים חומר בעצם פסיכדלי, MDMA, זה החומר הפעיל של האקסטזי, אבל בלי כל מיני מעוררים למיניהם, זה חומר טהור ומפוקח ברמה מאוד
גבוהה. אבל הוא בעצמו חומר מעורר, המתילן דיוקסי, מטאמפטמין הוא חומר מעורר, הוא מגביר את רמת הסרוטונין בדם.
נכון, נכון. ובאמת החוויה של החומר הזה יוצר, היא חוויה של ביטחון, של חיבור, של אהבה.
תגידי, כל השנים האלה, עכשיו אני פתאום קולט שאת שכנה שלי, לא יכולת לתת איזה קמצוץ?
זו שאלה מאוד נפוצה, בן.
באספוטורים, משהו.
השאלה היא אחרת, השאלה היא לא אם נתת לבן או לא, הוא צריך את זה, אני אומר לך הוא צריך את זה, אבל החומר ידוע משנות ה-70 או ה-80 וטיפלו בו גם אז בפוסט טראומה, ואז יצא לו שם רע כאקסטזי או כל השמות האחרים, ופשוט אסור היה להשתמש בו יותר. מה קרה? מורפין זה סם מסוכן, אבל אנחנו משתמשים בו ברפואה.
מה מאפשר בקיצור את הדבר הזה עכשיו?
אז רגע, זה שתי שאלות שונות. אני רק אגיד שהחומר נהפך להיות חומר לא חוקי, לא בגלל סיבות רפואיות. היו מחקרים בשנות ה-50 וה-60 נהדרים, שכבר נתנו רמזים ליכולת של החומר הזה בשילוב פסיכותרפיה מאוד מאוד להטיב, אבל בגלל סיבות פוליטיות. בעצם כל התנועת נגד נלחמת וייטנאם מושפעה מחומרים פסיכדליים, והממשל האמריקאי מאוד...
זה נראה לא טוב של הביטניקים המופרעים האלה. עכשיו, מה אפשר את זה, להפוך את זה עכשיו ממש לטיפול רשמי, מאושר, ממוסד, שגם אנחנו התחלנו לתת אותו?
קודם כל, אנחנו עוד לא. אנחנו רק בסוף המחקר, סיימנו, תוצאות של המחקר מאוד מאוד טובות, בעצם בסיום הטיפול של כמה חודשים, אנחנו רואים שיותר מ-70% מהמטופלים שלנו אין יותר PTSD, לפי ההגדרה הקלאסית בפסיכיאטריה. ה-FDA עכשיו קיבל את כל הנתונים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים ומצפים שהוא בעצם יגיד שהמחקר הזה שהוא כבר הכריז עליו כפורץ דרך, שהוא בעצם יאמר שהחומר באמת בטוח ובאמת יעיל לטיפול בשילוב פסיכותרפיה לטראומה, ואז משרד הבריאות בשאיפה יאשר את זה ונוכל להציע את הטיפול.
יכול להיות שחלק מהמאזינים פספסו את זה. אני התעסקתי בדבר הזה בצבא. כל מיני שיטות טיפוליות, אף אחת מהן לא טענה שהחולה כבר לא סובל מפוסט טראומה. ופה את אומרת, 70% מהחולים שלך כבר לא יכולים להיות מוגדרים כסובלים מפוסט טראומה. את מדברת על ריפוי.
על דרמה.
אז רגע, אז אני ארגע יותר מדויקת. קודם כל, אתם צודקים, זה באמת דרמה. זאת אומרת, בתחילת הטיפול שלנו נכנסים אנשים עם PTSD יחסית חריף, הממוצע של ה-PTSD, בעצם הם סובלים מטראומה חריפה, ממוצע של 16 שנים, זה המון, והחיים שלהם הם פשוט גיהנום, זה נורא והיום. ובסיום הטיפול, אז לפי המדד הפסיכיאטרי, הספר פסיכיאטרי כזה ידוע, ה-DSM, אז לפי ה-DSM הם כבר לא סובלים. זאת אומרת, הסימפטומים שלהם מאוד מאוד ירדו. במובן הזה יש כאן משהו דרמטי. ובגלל זה גם ה-FDA הכריז עלינו כפורצי דרך וכו וכו, אבל, אני יכולה להגיד מהכירות עם המטופלים הנהדרים שאני עובדת איתם במטופלות, שבעצם זו תחילת הדרך, חוזרים עכשיו הביתה, בעצם הולכים לשנה, שהיא שנה מאתגרת של הרבה אינטגרציה של כל הטיפול שהם עשו, אבל זה נכון שהתסמינים של ה-PTSD הם כבר לא קיימים באותה צורה למרבית האנשים. בכלל אני אגיד ש-86...
אתם לא ממליצים שיקחו את זה אחר כך באופן קבוע, זה לא תרופה כרונית.
לא, ממש לא. בכל הטיפול הזה הם לוקחים את התרופה 3 פעמים, זהו. וזה בתוך קליניקה מאורגנת, כרגע רק בבתי חולים, עוד פעם שיבא, באר יעקב, ובעצם תחת השגחה של 2 מטפלים, אפילו יותר מהשגחה, בזמן לקיחת החומר, יש 8 שעות של השקעה, אנחנו בעצם עובדים איתם על הפגיעה הטראומטית. החומר, ובמובן הזה זה פרדיגמה חדשה של חשיבה על טיפול, החומר מאפשר לנו לעשות עיבוד של החוויה הטראומטית, של הפגיעה הטראומטית, של הזיכרון הקשה, של האונס, של הקרב, של הפיגוע.
דוקטור גן צפתי, זה נשמע די מדהים, לצערי נגמר לנו, שיהיה בהצלחה, שה-FDA יאשר, תודה.
תודה רבה. להתראות, ביי.
להתראות, אנחנו סיימנו, אורחים מפיקים שמואל בן סימון ויואב כהן, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל עינב אורגד, נויה חסון ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן וצביקה שרף. זהו, מחר אתה תהיה פה.
מחר תנוח, ואז ניפגש בשבוע הבא.
להתראות.